שלום לכולם, אנחנו בשיעור על פרשת השבוע, פרשת יתרו, פרשת מתן תורה. התורה, הפרשה שלנו פותחת בפסוק, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה וישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אז ידוע הרש"י המפורסם, מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. יתרו, מה שמועה שמע, וישמע יתרו כהן מדיין. מה הוא שמע שבגלל זה הוא בא להתקרב לעם ישראל? אומר רש"י, קירת ים סוף, מלחמת עמלק, זה מה שהוא שמע, ולכן הוא בא, רצה להתקרב, להידבק בעם ישראל. ולכאורה צריך להבין, השאלה צפה ועולה מאליה. בשלמה קירת ים סוף, אני מבין, איזה נס, אלוקים אוהב אותם את עם ישראל, שווה להידבק בהם, קירת ים סוף, איזה ניסים ונפלאות היו שם, עם ישראל עוברים ביבשה, בתוך הים, יש להם פירות טובים, מים מתוקים, איזה נס, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. אבל מלחמת עמלק, זוהי סיבה בגללה לבוא ולהידבק בעם ישראל? לבוא להתגייר? מה הקשר? זוהי סיבה? מה העניין? הרי יש הרבה מלחמות בין עמים. אז עכשיו מצינו שכשעם אחד מנצח, אז יבואו אנשים להיות כמו האומה הזאת המנצחת? אם מדיין ומצרים נלחמים, אז אנשים יבואו להיות מדיינים? מה זה קשור? אלא ראיתי מתרצים תירוץ מתוק מדבש. יתרו, אחרי קריעת ים סוף, רצה לבוא ולהידבק בעם ישראל, אבל הוא פחד שמעם ישראל לא יקבלו אותו. עכשיו, אחרי מלחמת עמלק, הוא אמר, עם ישראל בוודאי יקבלו אותי, למה? הרי מאיפה יצא עמלק? מאחת בשם תמנע. מה הסיפור של התמנע הזאת? היא רצתה לבוא ולהידבק באברהם אבינו, רצתה להתחתן איתו, אברהם אבינו דחה אותה, לא רצה לגייר אותה, לא רצה להתחתן איתה. אמרה, אם אברהם אבינו לא קיבל אותי, אני לפחות רוצה להידבק בזרעו. הלכה והתחתנה עם אליפז, בנו של עשיו. יצא ממנה עמלק שהצר ומרר לעם ישראל את החיים. אמר יתרו, עכשיו, אחרי שעם ישראל ראו מה קרה כשהם לא קיבלו גרים, הם בוודאי עכשיו יקבלו אותי. ולכן, אחרי קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, בא יתרו להתגייר. המבית, רבי אליעזר מיטרני, כתב לאדם חכם אחד ששמו אליעזר, אמר לו, אתה נקרא אליעזר לא על שם אליעזר עבד אברהם, אלא על שם אליעזר בנו של משה רבנו. למה? משום שאליעזר עבד אברהם נקרא ארור, כמו שהמדרש אומר, שהוא רצה לחתן את הבת שלו עם יצחק אבינו. אמר לו אברהם אבינו, אני לא רוצה להתחתן איתך, למה? משום שאתה ארור ואני ברוך, ואין ארור ומתדבק בברוך. והרי אסור לקרוא בשמם של רשעים, כמו שהגמרא ביומה אומרת, שעל זה נאמר שם רשעים מרכב. אם כן, אומר לו המבית, אתה נקרא אליעזר על שם אליעזר בנו של משה רבנו, שמסופר עליו בפרשה בעצם, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה, ככה אומרת הפרשה בתחילת הפרשה. אם כן, אומר מקשה החידה, צריך להבין, איך משה רבנו קרא את הבן שלו על שם אליעזר עבד אברהם, הרי לפניו לא היה עוד אליעזר. אליעזר עבד אברהם, לאחריו אליעזר בנו של משה רבנו. אם כן, איך משה רבנו קורא בשמן של רשעים? הרי הוא ארור. משה רבנו ידע את זה. איך הוא קרא על שמו? אלא מתרץ החידה שלוש תירוצים, נאמר שתיים מהם מתוקים מדבש. מתרץ החידה תירוץ ראשון, משום שהשם של לכשעצמו הוא שם מאוד מאוד טוב. אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. ואפשר שגם בגלל זה, התורה אמרה לנו את ההסבר, את הפירוש של השם, למה משה רבנו קרא בדיוק ככה אליעזר. כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. אם כן, אומר החידה, כשהשם הוא שם טוב, אפשר לקרוא. גם אם בשם הזה נקרא רשע, לא צריך עכשיו בכל שם שיש רשע כזה בשם הזה, אז לא לקרוא על שמו. עכשיו לא יקראו יאיר בגלל יאיר לפיד, מה זה קשור? לא, זה בסדר. אומר החידה תירוץ שני, אליעזר עבד אברהם כשעצמו היה צדיק ומותר לקרות על שמו, כמו שראינו שכתוב שאליעזר עבד אברהם היה דולה ומשקה מתורת רבו, וכמו גם שיש כאלה שאומרים שהוא נכנס בחיים לגן עדן. אם כן, אומר החידה, על אליעזר עבד אברהם ספציפית היה מותר לקרוא על שמו, ומובן איך משה רבנו קרא לבן שלו על שמו של אליעזר עבד אברהם. משה רבנו הביא את יתרו חותנו לאוהל ויבוא אותו אליו ויספר לו את כל הדברים אשר עשה השם לישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם, סיפר לו את כל מה שהיה להם, קריעת ים סוף, יציאת מצרים, אינו דומה רק לשמוע את זה, מאשר לשמוע את זה ממי שחווה את זה. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, אשר יצילם מיד מצרים. יתרו שמח, שמחה כל כך גדולה, ויחד יתרו שמח. וראיתי לכאורה שואלים, מה יתרו אתה שמח פתאום שמחה כל כך גדולה? הרי את כל מה שמשה רבנו סיפר לך פה, אתה ידעת. הרי בגלל זה אתה באת להתגייר. בגלל קריאת ים סוף, בגלל עשרת המכות, אתה יודע את זה. בגלל מלחמת עמלק, אתה יודע את זה. מה השמחה כל כך גדולה שפתאום אתה שמח? אלא ראיתם את ארצי עם תירוץ מתוק מדבש. יתרו רצה להידבק בעם ישראל, אבל עדיין הוא לא ידע האם כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל, האם הם מאהבת השם את עם ישראל, ואז זה גדולה. אלוקים אוהב אותם, שווה לבוא להידבק בהם. או שזה משנאת הקדוש ברוך הוא את מצרים. אם זה משנאת הקדוש ברוך הוא את מצרים, אז לא כל כך שווה לבוא ולהידבק בעם ישראל. כי בסך הכל אין לקדוש ברוך הוא שום עניין איתם ספציפית. הקדוש ברוך הוא פשוט שונא את מצרים, ועם ישראל היו הטריגר להציג ולחסל את מצרים. עכשיו, אחרי שמשה רבנו סיפר ליתרו, ויחד יתרו על כל הטובה, מה אומר רש"י על כל הטובה? אומר רש"י, זו טובת המן וטובת הבאר. אמר יתרו, הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, הוא יכל לתת להם סתם לחם עבש ומים. הוא נתן להם את המן שאפשר לטעום בו את כל הטעמים שבעולם, נתן להם את הבאר שאפשר לטעום בה את כל הטעמים של המשקים שיש בעולם, ככה אומרים המפרשים. אם כן, בוודאי שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, ועל זה הוא שמח שהוא בא להידבק באומה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם. לאחר מכן יש לנו בפרשה את פרשת ואתה תחזה, העצה שיתרו מציע למשה רבנו כיצד למנות דיינים לעם ישראל, להקל מעליו את התורה, להקל מעליו את המלאכה. אומר לו יתרו, כל הדבר הגדול יביאו אליך וכל הדבר הקטון ישפטו הם. לאחר מכן, כשהתורה מספרת לנו מה משה רבנו עשה, מה הוא ציווה את הדיינים החדשים, אומרת התורה שמשה רבנו ציווה אותם, כל הדבר הקשה יביאון אל משה וכל הדבר הקטון ישפטו הם. וצריך להבין למה התורה שינתה פה בלשון. פה כתוב כל הדבר הגדול ופה כתוב כל הדבר הקשה. למה? מה ההבדל? אלא ראיתי יישוב נפלא. יתרו אמר, נכון, גזל זה אסור. אם יש שתי אנשים שיש להם מריבה על כסף, דיון, צריכים לבוא ולהידיין. אבל אם זה דיון על כסף, הרבה הרבה כסף, אם כן, צריך לבוא אליך. כל הדבר הגדול, משפט של מיליונים, צריך לבוא אליך, משה רבנו. אבל אם זה משפט על כמה מאות, על כמה אלפי שקלים, בסדר, תחליק, תעביר, גם אם הדיין יתאם בדין, לא יקרה כלום. ככה אמר יתרו. אבל אנחנו בתורה שלנו, שדין פרוטה כדין מאה, אמר להם, משה רבנו, לא אכפת לי, גם אם זה משפט של מיליונים, של המון כסף, תשפטו אותו אתם בעצמכם, אם אתם יודעים את הדין. אבל כל הדבר הקשה, אם זה דין שאתם לא כל כך יודעים מה הדין פה, זה משפט מוקשה, גם אם זה על מעט כסף, יביאון אל משה. תביאו אליי אם זה משפט קשה, לא אם זה הרבה כסף. אם זה הרבה כסף, אז זה דין קל, תדונו אותו אתם בעצמכם. אך ורק אם זה דין קשה. מסיים יתרו את העצה שלו, אחרי שמשה רבנו, אומר למשה רבנו, תסיים דייני, תמנה דיינים וכולי, על ידי זה, וגם כל העם הזה, על מקומו יבוא בשלום. ולכאורה צריך להבין, איך יתרו אומר על מקומו יבוא בשלום? הרי צריך לומר, הגמרא אומרת, הנפטר מחברו, אל יאמר לו לך בשלום, אלא יאמר לו לך לשלום, שהרי דוד, בפעם האחרונה שהוא נפגש עם אבשלום בנו, הוא אמר לו לך בשלום, ואבשלום הלך ונתלה בר מינן. אם כן, צריך לומר לך לשלום, למה יתרו לא אמר, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא לשלום? אלא ראיתם את ארצי עם תירוץ מתוק מדבש. משום שיתרו אמר, הרי אם יש לאנשים דיון על כסף, אולי עכשיו הם אומרים עזוב אותנו, עדיף לי אולי, חס שלום, יתרו פחד שככה אנשים יגידו, להיות גזלן, לגזול, רק לא לחכות שם שעות בתור אצל משה רבנו. לכן אמר יתרו, וגם אחרי שתמנה דיינים, אנשים יותר יבואו להידיין, יותר יבואו להישפט, הדיינים יחליטו בדיוק למי שייך הכסף, ממילא אף אחד מהם לא יגזול, וינוחו ממילא על משכבותם. הרי ידוע שמי שגוזל את חברו צריך לחזור בגלגול. אם הם יחזירו את הכסף, אם עכשיו אתה תמנה דיינים, הדיין יגיד לו תחזיר לו את הכסף, הוא יחזיר לו את הכסף, על מקומו יבוא בשלום, כלומר הוא לא יצטרך לחזור בגלגול, על מקומו הכוונה על מיטתו, הוא לא יצטרך לחזור בגלגול ולהתהפך מה שנקרא בקברו. אנחנו מתקרבים לקראת מתן תורה, הקדוש ברוך הוא מכין, אומר למשה רבנו, תכין את עם ישראל, תגיד להם, אתם תהיו עם סגולה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים שאתה תדבר באוזני ישראל. מה זה עם סגולה? אגב, עד היום, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר את זה, אנחנו נקראים עם ישראל, נקראים עם סגולה. יש כאלה שאומרים על דרך הלצה, בגלל שעם ישראל אוהבים סגולות. מה זה המילה סגולה? שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. מה זה והייתם לי סגולה? מה זה המילה סגולה? אז רש"י מסביר, רש"י אומר, סגולה זה דבר נכבד ונחמד, שאין עוד כמוהו. למה אין עוד כמוהו? אומר האור החיים הקדוש, משום שלכל בני האדם, יש להם את זוהמת הנחש, שבא על חווה והטיל בה את זוהמה. עם ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן. אבל הגויים שלא עמדו על הר סיני, הם עדיין יש להם את זוהמת הנחש. לכן, אומר האור החיים הקדוש, לכן זה המיוחד בעם ישראל, דבר נכבד ונחמד, והייתם לי סגולה, אתם תבואו, אומר הקדוש ברוך הוא, תעמדו על הר סיני, ותהיו סגולה, תהיו מיוחדים מכל העמים, על ידי זה שתפסוק זוהמתכן, זוהמת הנחש. הסבר שני, מה הכוונה סגולה? אומר האור החיים הקדוש, סגולה משון דבר סגולי, דבר לא הגיוני. בתורה שלנו, אומר האור החיים הקדוש, יש לפעמים דברים שלא כל כך הולכים לפי השכל. גוי ששבת חייב מיתה. רגע, אני לא מבין. זה דבר טוב או שזה דבר לא טוב? אם זה דבר טוב, אז למה גוי ששבת חייב מיתה? שישבות, מה אכפת לנו? זה דבר טוב. אם זה דבר לא טוב, אז למה אנחנו שובתים בשבת? אז רק לנו זה טוב ולהם זה לא טוב. למה? מה ההבדל? אלא לא. דבר סגולי, דבר לא הגיוני. כביכול התורה סוג של מבוססת על כביכול כמו דבר סגולי. לא את הכל בתורה אנחנו מבינים. זה והייתם לי סגולה. לא מבינים הכל. לדוגמה, אדם חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה. מחשיב מעלה עליו הכתוב כי היא לא עשה. למה? הרי תכלס הוא לא עשה. אלא לא. כמו שבסגולה אתה לא תמיד מבין למה הם עושים את הסגולה ככה ולא ככה, זה לא תעבוד. ככה גם פה. אנחנו מתקרבים לקראת מעמד הר סיני, נתינת התורה. ראיתי הגאון הרב לוינשטיין כתב שאדם אחד פעם שאל אותו, בואו תשאל את רב חיים קניבסקי, כמה זמן לקח מעמד הר סיני, כמה זמן זה היה? ועוד שאלה הוא ביקש ממנו לשאול את רב חיים קניבסקי, מה, הרי ידוע שאנחנו אוכלים בחג השבועות מאכלי חלב, ביום מתן תורה מאכלי חלב, למה? כי אחרי שעם ישראל חזרו ממעמד הר סיני, לא היה להם מה לאכול, כי הרי בשר היה אסור להם לאכול, כי בשר צריך שחיטה. לבשל, הם לא היו יכולים לבשל שום דבר, משום שהכלים שלהם היו טרפות, היו מעורבים בשר בחלב וטרפות. לכן הם אכלו מאכלי חלב. ואמר לו אותו אחד, תשאל את רב חיים קניבסקי, איפה כתוב בעשרת הדיברות שאסור לאכול בשר בחלב, שעם ישראל בגלל זה לא יכלו לאכול בשר בחלב. דה, כתוב שם, אנוכי, לא יהיה לך, לא תחמוד, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה באחי את שקר. אני יודע שכתוב, אבל איפה כתוב פה לאיסור בשר בחלב? אמר לו רב חיים קניבסקי, בפרקי דרבי אליעזר כתוב שמעמד הר סיני נמשך 3 שעות. עכשיו בוא נחשבן לעצמנו. הקורא בתורה שיקרא את זה בשבת, תסתכלו על השעון. כמה זמן ייקח לו? הקורא בתורה שהכי מעריך, שהכי מנגן, מבטיח לכם לא יותר מ5 דקות. מה עם ישראל עשו שם 3 שעות? כתוב, מעמד הר סיני נמשך מהשעה 6, כותב פרקי דרבי אליעזר, עד השעה 9 ביום. מה היה לעם ישראל לעשות שם כל כך הרבה זמן? אומר רב חיים קניבסקי, משה רבנו לימד את עם ישראל, את כל הדינים, את כל התרי"ג מצוות, את כל הדינים של התורה, בראשי פרקים. אסור לאכול בשר בחלב, צריך לאכול אחרי שחיטה. איך בדיוק השחיטה? מה עושים? זה הוא לא אמר להם, את זה אומר להם, אני אגיד לכם אחר כך, אבל עכשיו בואו נעבור מהר מהר על כל התורה, שתדעו את ההלכות. ולכן, פה למדו עם ישראל שאסור להם לאכול בשר בחלב, שכל הגדרות שלהם טרפות, שאסור להם עכשיו ללכת ולשחוט בשר, ולכן הם אכלו מאכלי חלב. הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אנוכי השם. ולכאורה, צריך להבין, למה הפסוק כופל פה? אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. הרי זה היינו הך, ארץ מצרים, זה בית עבדים, שם עם ישראל השתעבדו, שם עם ישראל עבדו. אלא מתרץ האור החיים הקדוש, 2 תירוצים. תירוץ הראשון, לחזק את המשמעות. ארץ מצרים, זה היה בית העבדים, בארץ מצרים לא היה ועדת השחרורים. גם מי שהתנהג יפה, לא הורד לו שליש ממעצרו. ארץ מצרים זה היה בית העבדים. ובכל זאת אתם יצאתם משם, להגדיל את השבח של הקדוש ברוך הוא. תראו, ציינים את ארץ האורחיים הקדוש, למה כפל מארץ מצרים, מבית העבדים, אומר האורחיים הקדוש, אומר הקדוש ברוך הוא, לכאור האדם מישראל ישאל את עצמו, למה השם עושה את זה שעם ישראל ילכו למצרים, יצאו ממצרים, ילכו לארץ ישראל, 40 שנה במדבר, סיפורים, תעזוב. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות אותנו לעם, רוצה להביא לנו אדמה להיות עליה. הקדוש ברוך הוא היה עושה מהפכה במצרים, המהפכה חוזרת. היה עושה מהפכה במצרים, כמו שיוסף עשה את המהפכה הראשונה, עם ישראל היו עושים את המהפכה השנייה, מחזירים מטרה ליושנה, הולכים, מדיחים את פרעו מהשלטון, מושלים הם במצרים, וגם יש בזה דבר טוב, כי הרי זה מה שנקרא, ישלטו היהודים הם הבשונאיהם. זה היה ניצחון. המצרים עוד יותר היה כואב להם. למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה? אומר הקדוש ברוך הוא, מארץ מצרים, מבית העבדים. כשבראתי את העולם, אומר הקדוש ברוך הוא, חילקתי בין כל שרי אומות העולם, כל אחד ואחד נתתי לו חבל ארץ. ארץ מצרים שייכת לעוזה, השר של מצרים. אם כן, אומר האורחיים הקדוש, אמר הקדוש ברוך הוא, ארץ מצרים מבית היא ארץ של אחד מהעבדים שלי. את ארץ כנען לא נתתי לאף אחד, היא שלי ואני נותן אותה לכם. כך אמר הקדוש ברוך הוא, ולכן נכפל מארץ מצרים, מבית העבדים, ארץ מצרים שייכת לאחד מהעבדים שלי, לאחד מהעבדים של הקדוש ברוך הוא, ולכן אני רוצה להביא אתכם דווקא לארץ כנען. לאחר מכן הדיברה הבאה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לכאורה, המילה לך מיותרת. הפסוק היה יכול להסתפק בלא יהיה אלוהים אחרים על פניי. מה זה לא יהיה לך? אלא אומר האורחיים הקדוש, ישנו הבדל עצום בעבודה זרה אם עובד אותה יהודי או אם עובד אותה גוי. אם עובד אותה יהודי, אומר האורחיים הקדוש, היא מקבלת הרבה יותר משמעות, מקבלת סוג של אלהות. כך אומר האורחיים הקדוש, זה נורא. אבל כך אומר האורחיים הקדוש. היא מקבלת סוג של אלהות. ואם כן, לא יהיה לך לשון, לא תהווה לך. כשאתה יהודי חלילה וחס עובד עבודה זרה, אתה מהווה לך עבודה זרה. אתה כביכול יוצר פה עבודה זרה, כי כשיהודי עובד עבודה זרה, הוא לוקח מכוחות הקדושה ומכניס אותם, מטמיע אותם בתוך הטומאה. כך אומר האורחיים הקדוש, לכן זה לא יהיה לך, לא תהווה לך, לא תעשה בעצם עבודתך אלוהים אחרים על פניי. הדיברה הבאה, ששת, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך ותעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך וכו'. לכאורה אני רוצה לעמוד על תחילת הפסוק, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. מה התורה רוצה להגיד לי פה בששת ימים תעבוד? יש מצווה לעבוד? יש חובה לעבוד? לא. אם אתה רוצה, אז מה זה ששת ימים תעבוד? אז ראיתי על זה שתי יישובים. תירוץ ראשון, ששת ימים תעבוד, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להרוויח, אם בשמיים דוגמה נגזר על בן אדם להרוויח בשבוע 10,000 שקל, לשם הדוגמה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה אם אתה תעבוד 6 ימים או תעבוד 7 ימים. את ה-10,000 שקל האלה אתה תרוויח בכל מקרה בשבוע הזה. אם תשבות בשבת, אתה תרוויח הרבה יותר בשישה ימים האלה. אם תעבוד בשבת, אתה תרוויח את אותו סכום שהיה נקצב לך בשמיים להרוויח השבוע הזה, תרוויח אותו בשבעה ימים. אתה יכול להרוויח את הסכום הזה גם בשישה ימים. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. כל המלאכה שאתה מסוגל, שבשמיים נגזר עליך, שאתה מסוגל לעשות בשבע ימים האלה, אתה יכול לעשות אותם גם בשישה ימים האלה, אם אתה שובד בשבת. תירוץ שני ראיתי, אומרים, ששת ימים תעבוד, הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא פה מליבם של המעוננים. הרי כתוב, לא תעוננו, אסור להיות מעונן. מה זה מעונן? מעונן זה אדם שאומר, היום הזה הוא יום טוב לעשות בו דברים, היום הזה הוא יום רע, יום שני הוא יום לא כל כך טוב, יום חמישי, יום ממש טוב. לא, אומר הקדוש ברוך הוא, ברצות השם דרכי איש, ששת ימים תעבוד, בכל הימים אפשר לעבוד. ועשית כל מלאכתך, אתה יכול לעבוד בשישה ימים, באיזה יום שאתה רק רוצה. אם הקדוש ברוך הוא מרוצה ממך, ברצות השם דרכי איש, הכל בסדר, אתה יכול לעבוד באיזה יום שאתה רוצה. לאחר מכן הדיברה הבאה, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. ראיתי פעם סיפור, האדמור מסוחצ'וב, פעם בר מינן חלה. בא אבא שלו לבקר אותו, הוא היה חתן של האדמור מקוצק, הקוצקי רבה. אבא שלו בא למחותן, בעצם לקוצקי רבה, ואמר לו, נו רבה, אתה מתפלל על החתן שלי, על החתן שלך, על הבן שלי, האדמור מסוחצ'וב, אתה מתפלל עליו? אמר לו, מה, בסדר. אמר, אתה יודע שהוא לומד 20 שעות ביום? אמר לו רבי מנחם מנדל מקוץ, זה לא נקרא שקידה, זה לא נקרא לימוד, שטויות. ככה ביטל את השקידה של החתן שלו. כשהחתן שלו שמע על זה, כאב לו מאוד מאוד, וכי זה דבר מועט, לשקוד על התורה 20 שעות ביום, זה דבר עצום. למה חמים מזלזל בזה? אחרי כמה שנים, הוא ישב למד עם התלמידים שלו, אדמור מסוחצ'וב, וישב למד עם התלמידים שלו את הירושלמי. מספר הירושלמי שאימא של רבי טרפון באה לחכמים ואמרה להם, טרפון בני חולה, תתפללו עליו שיתרפא. והיא הוסיפה להם האימא, שהוא כל כך מכבד אותי, תתפללו עליו, במיוחד שהוא כל כך מכבד אותי, הוא מקיים את מצוות כיבוד אב ואם בהידור מאוד מאוד גדול. פעם אחת אפילו נקראו לי הנעליים והוא לקח את הידיים שלו שאני אדרוך עליו. ככה סיפרה להם, אמרה להם, תראו איזה כיבוד אביהם יש לו. אמרו לחכמים, אם הוא רוצה להגיע למצוות כיבוד אביהם שהתורה ציוותה, זה אפילו לא חצי. ביטלו את מה שהיא אמרה, ביטלו את המצוות כיבוד אביהם שעשה רבי טרפון. וקשה רבי מנחם, האדמור מסוחצ'וב, וקשה, למה חכמים ביטלו את המצווה שהוא עשה? להפך, עכשיו הוא חולה, זה הזמן להרבות עליו עוד לימוד זכות בשמיים, למה הוא זלזל? פתאום הוא אמר, רגע, עכשיו מתיישב לי שתי הקושיות, גם מה שחמי זלזל בשקידה שלי, וגם מה שחכמים זלזלו, חסולם, מה זה זלזלו? ביטלו את המצוות כיבוד אב ואם של רבי טרפון, למה? משום שידוע שאנחנו באנו כל אחד לתקן פה דבר מסוים בעולם. איך אדם ידע איזה דבר הנשמה שלו באה לתקן? יראה לאיזו מצווה הוא נמשך במיוחד. אדם שנמשך ללימוד תורה במיוחד, כנראה שזה מה שהוא בא לתקן. כל אחד ואחד לפי מה שהוא נמשך. אם כן, כשאמרה אמא של רבי טרפון לחכמים, סיפרה להם על המצוות כיבוד הורים שהוא עושה, אמרו חכמים שזה מה שרבי טרפון בא לתקן בעולם. ואם כל כך הוא עושה את זה כל כך בעידור שמחס ושלום. הגיע זמנו, כשחכמים ביטלו את המצוות כיבוד אביהם של רבי טרפון, הם כביכול הוסיפו לו עוד שנות חיים. יש לו עוד הרבה מה לעבוד על המצווה הזאת. הוא עדיין לא עשה את מה שהתורה ציוותה, כבד את אביך ואת אמך. כנראה, אמר האדמור מסוחצ'וב, זה מה שהתכוון גם חמי, כשביטל את המצוות, את השקידה שלי, את הלימוד תורה שלי, זה מה שהוא התכוון, להוסיף לי עוד שנות חיים. כי הוא אמר, אם החתן שלי כל כך נמשך לתורה, אולי חס שלום הגיע זמנו. בזה שהוא ביטל, הוא אמר, עדיין לא, הוא לא הגיע לשקידה אמיתית, הוא הוסיף לי עוד שנות חיים. וכל העם, לאחר הסדר לברות כתוב, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים. ידוע כתוב, מה זה רואים את הקולות? עם ישראל רק שמעו את הקול, אלא כביכול גם ראו, לא תרצח. רואים למד א', רואים ממש בעיניים. וראיתי לכאורה שואלים, למה זה צריך? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? סתם בשביל המעמד? למה? אלא ראיתי אומרים, כדי שעם ישראל לא יחשוב חלילה וחס, לא תרצח לדוגמה בוו. לא, כלומר, לשמו של הקדוש ברוך הוא, תרצח, תגנוב, איך זה יכול להיות. אם לדוגמה יש איזה בן אדם שמפריע לך בעבודת השם, תרצח אותו. אם אתה רוצה לדוגמה לגנוב ממישהו כסף ויתרום אותו לבית כנסת, תגנוב! אם זה לשמו, אם זה לשמו של הקדוש ברוך הוא, תגנוב. לכן, הקדוש ברוך הוא עשה, וכל העם רואים את הכל, שתראו, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך. עד שקר. יהי רצון שנזכה בעזרת השם להתחזק בכל המצוות שבתורה, בעצם זה פרשת מתן תורה. אגב, הרוקח כותב שעשרת הדיברות, זה דבר לא ידוע, שעשרת הדיברות ניתנו בניגון. החזקוני כותב, הוא לא ראה את הרוקח, החזקוני כותב, בהקדמה שלו לפירוש שלו לתורה, הוא כותב שפעם הוא שמע בחלום את עשרת הדיברות, את הקדוש ברוך הוא קול חזק, אומר את כל עשרת הדיברות בניגון. גם הוא אומר שזה היה בניגון. יהי רצון שנזכה להתחזק בעזרת השם, לקיים את כל מצוות התורה בהידור ובשמחה, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה, וימינו אמן. שבת שלום ומבורך.